טוב, היום נדבר על ליל הסדר. אז קודם כל, סתם...
איזה שבוע אחרון בבתים, לכאורה.
כן, שבוע הבא זה כבר בין הזמנים.
צריך לטען כמו שאפשר.
כן. אז אני אומר, צריך לדעת דבר ראשון, שמבחינת חינוך ילדים, אז ליל הסדר זה זה האבא של כל הנושא של חינוך ילדים. נתחיל ככה. כי בעצם היסוד של האמונה שלנו, כל היסוד של האמונה זה יציאת מצרים. אפילו בקידוש אנחנו אומרים, כשעושים קידוש בשבת, אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. הרי שבת היה הרבה לפני יציאת מצרים, שבת זה בבריאת העולם כבר. אז מה שייך להגיד על שבת, שעושים קידוש בשבת, כתוב זכר ליציאת מצרים. איך שבת הוא זכר ליציאת מצרים, אם שבת היה בבריאת העולם, יציאת מצרים היה רק יותר מ-1,000 שנה אחר כך? התשובה היא, ככה מביא האבודרום, אומר האבודרום, להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, יש מאין, והיה דבר כזה, בריאת העולם, והיה שבת, את האמונה הזאת, אם לא הייתי רואה יציאת מצרים, לא היינו מאמינים. כל עוד אנחנו מאמינים שהסיפור הזה נכון, זה בגלל יציאת מצרים. זה עשה לנו את האמונה, גם האמונה הזאת של ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת וינפש, מה שכתוב בבריאת העולם, זה אנחנו מאמינים בגלל יציאת מצרים. ככה מביא האבודרום. הקדוש ברוך הוא לקח את הסיפור של יציאת מצרים כיסוד האמונה וכיסוד של חינוך הילדים. זאת אומרת, יש מצווה בפסח, בליל הסדר, יש מצווה של והגדת לבנך. עיקר המצווה של ליל הסדר, חוץ מאכילת מצה, מרור וקורבן פסח כשהיה בית המקדש, שזה היה המצוות שאדם עושה, היה מצווה של והגדת לבנך. ודרך אגב, זה המצווה היחידה בכל התורה כולה, שהיא מצווה ברמה של משפחה. קורבן פסח היה למנויים, זאת אומרת, היו אוכלים את זה לפי משפחות. כל משפחה, היו אוכלים ביחד כל המשפחה את הקורבן פסח, כי קורבן פסח היה נאכל למנויים. אני אגיד לכם וורט יפה, שזה נוגע לעניין. אנחנו מתחילים על סדר פסח, אנחנו אומרים, הלחמה הנייד, אכלו אבותנו בארץ מצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח. זה נשמע קצת שקר. מה, אתה עכשיו יושב פה בשולחן עם המשפחה שלך, בשולחן הסדר, ואומר לאשתך, מי שרוצה יבוא ויוכל, מה, אתה עכשיו מזמין אורחים? את מי אתה משקר? הרי אף אחד לא שומע אותך, אף אחד, אם היית הולך, שם הודעה בעיתון, מי שרוצה יבוא אצלי, כל דכפין יתה ויכול, בסדר, כל הכבוד. יש לך מפעל חסד. אבל שאתה יושב בבית עם אשתך והילדים, ואתה אומר, כל דכפין יתה ויכול, את מי אתה משקר? מה זה המשפט הזה? כל דכפין יתה ויכול, כל דכפין, מי שרוצה שיבוא ויוכל, זה לא נכון, אתה סתם אומר את זה. ככה זה לכאורה נראה, על פניו זה ככה לכאורה נראה. הפשט הוא לא, הפשט הוא לא ככה. כשאנחנו אומרים, הלחמה הנייה, אנחנו באים להגיד, תראה כמה אנחנו בלחם עוני, תראה כמה אנחנו מסכנים. מה אנחנו מסכנים? שעכשיו לא חייבים לאכול דווקא אנחנו המשפחה לבד, אלא כל מי שרוצה יכול לבוא ולאכול. לא הכוונה שאני מזמין אורחים, אלא אני מתאר את המצב של ההלכה שלנו. כל דכפין, כל מי שרוצה יכול לבוא ולאכול. כל דצריך יכול לבוא לעשות איתנו פסח. אבל אם היה בית המקדש, לא. קורבן פסח אוכלים רק מנויים. מי שלא היה מנוי בשחיטה, הוא לא יכול לבוא לאכול איתנו. זאת אומרת, לא יהיה כל דכפין יתה ויכול כשיבנה בית המקדש ויהיה קורבן פסח. אנחנו באים להגיד כמה אנחנו מסכנים שאין לנו מצב שרק המשפחה, אלא כל דכפין, מי שרוצה יכול לבוא לאכול פה. זה לא שאני מזמין אורחים, אני מתאר את המצב, אני מתאר כמה המצב שלנו גרוע, כמה זה לחמה ענייה, כמה אנחנו עניים, שאנחנו אין לנו קורבן פסח, ומילא כל מי שרוצה יכול לבוא.
פשט פשוט או שזה יהיה כגון דוש כזה?
מה? זה פשט פשוט, למה?
זה ממש פשט פשוט.
כן, זה הפשט שלה. אחרת לא מובן המילים. אתה מזמין אורחים שאף אחד לא שומע. אתה אומר, כל דכפין יתה ויכול, את מי אתה מזמין?
כל
מזמין.
אף אחד לא מזמין, מה פתאום? זה לא מימונה. זה הכוונה שאני עכשיו בא להגיד את המצב שלנו. אני אומר את המצב שאנחנו במצב שכל מי שרוצה יכול לבוא לאכול, אין בעיה. אבל אם היה קורבן פסח, לא יכול לבוא מי שרוצה. מי שלא היה מנוי בזמן השחיטה, הוא לא יכול לאכול מזה. זה הלחם העניין, אני מדגיש כמה אנחנו עכשיו מצב קשה. אבל אני לוקח את הצד השני של הסיפור. הצד השני של הסיפור, שזה חג של משפחה. פסח זה חג למנויים. אנחנו אוכלים דווקא עם המשפחה. למה עשו את הפסח דווקא למנויים? למה עשו את הפסח דווקא עם משפחה? כי המטרה של החג זה והגדת לבנך. המטרה של כל הישיבה הזאת שאנחנו יושבים בפסח, זה מטרה של והגדת לבנך. זאת אומרת, מה הגדת לבנך? את האמת הזאת שהיא יסוד האמונה, האמת הזאת שהיא של יציאת מצרים, יציאת מצרים זה היסוד של כל האמונה שלנו. כל החינוך שאני רוצה לחנך את הבן שלי, אתה תהיה מאמין שמשה אמת, תורתו אמת. מאיפה הבן שלי יהיה מאמין שהכל אמת? מהדבר הזה שנקרא יציאת מצרים. מפה יוצא כל האמונה. ולכן המצווה הכי גדולה, פעם בא מישהו שאל אותי, אחד חילוני, אמר לי, תן לי הוכחה שכל האמת, שכל משה אמת ותורתו אמת וכל התורה מן השמיים וכל הזה, תוכיח לי שהכל אמת. שאלתי את הבן אדם הזה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה היית פעם בפריז? אז הוא אומר, לא. ואתה מאמין שיש כזה עיר פריז? הוא אומר, כן. אמרתי לו, אם לא היית, מאיפה אתה מאמין? מאיפה אתה יודע שיש? אולי זה לא נכון, אולי זה שקר, אולי אין עיר כזאת שקוראים לה פריז. למה אתה מאמין שיש עיר שקוראים לה פריז? הוא אומר, יש אלפים של אנשים שהיו שם, והם סיפרו לי שהם היו שם, ויש כזה עיר פריז. אמרתי לו, מה פירוש האנשים היו שם ואמרו לך? פירושו, יש עדות. אתה בא ואומר, יש עדים, יש אנשים שהיו בפריז, והם סיפרו לי שיש עיר שקוראים לפריז. זה נקרא עדים, זה נקרא עדות. אמרתי לו, אז לנו גם, כמו שיש לך עדות שיש עיר פריז, לנו יש עדות שאבא שלי סיפר לי, שהוא שמע מאבא שלו, עד יציאת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים וקיבל את התורה בהר סיני. ומאיפה אני יודע שיש כזה עדות? מזה שהתורה עשתה מצווה והגדת לבנך. זאת אומרת, התורה ישר בדקה של יציאת מצרים, עשתה את המצווה של, אתה כל מה שראית, תגיד לבן שלך, עדות. הבן שלך יגיד לבן שלו עדות, ככה שמעתי מאבא שלי שהיה יציאת מצרים. הבן שלו יגיד לבן שלו עדות. כל היסוד של יציאת מצרים זה והגדת לבנך. ולכן צריכים לשים לב בליל הסדר. לא רק שהילדים יאכלו או קצת ישירו בהגדה, אלא צריכים לשים לב קודם כל לסדר לחינוך הזה של והגדת לבנך. אנחנו צריכים לשבת עם הילדים ולהגיד להם, תדעו לכם שזה האמונה שלנו, ולכן התורה אמרה כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, לא משנה איזה סוג בן יש לך, כל סוג בן שיש לך, יש לך על המצווה של והגדת לבנך, לא משנה מה הסוג של הבן. יש מצווה שהגדת לבנך, ואדם צריך לכוון, הרבה פעמים לא שמים לב בליל הסדר, שעיקר העניין בילדים, עיקר המצווה בילדים זה המצווה של והגדת לבנך. ילד מדאורייתא, ילד קטן, לא חייב לאכול מצה, לא חייב במצוות, רק מדין חינוך, כל הזה. אבל והגדת לבנך שיש לנו על הילדים, זה דאורייתא. זה מצוות עשה דאורייתא שלנו, שאנחנו חייבים לקיים אותה בליל הסדר. ולכן גם הנוסח הזה שעשו, שמה נשתנה ארבע קושיות שהילד שואל ואנחנו עונים לו, למה זה בדרך קושיה ותשובה, למה הילד צריך לשאול מה נשתנה, זו אותו סיבה של והגדת לבנך. זאת אומרת, באים פה עם ההרגשה של והגדת לבנך. זה נושא אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, דגש על ליל הסדר. נושא שני זה ההתנהגות של הילדים בליל הסדר. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שילדים אין להם סבלנות, שלפעמים ליל הסדר זה 3-4 שעות, לא תמיד ילדים יש להם סבלנות כל כך הרבה זמן. והשיטה של להכריח ילד לשבת ולא לזוז, היא שיטה מאוד מסוכנת. היא שיטה מאוד מסוכנת, כי הילד עלול לסנוע את הפסח. פסח צריך להיות חוויה רגשית חיובית לילד. חלק מההגדת לבנך זה בשבילו יהיה שהדבר הכי חשוב לו בחיים זה לזכור את החוויה הזאת של ליל הסדר אצל אבא ואמא. הוא זוכר את זה כל החיים. רוב הילדים אחרי החתונה רוצים לבוא לסדר פסח להורים. למה? כי יש להם חוויה. יש להם חוויה מילדות של ליל הסדר אצל ההורים. יש להם את המנגינות של המשפחה, יש את המנגינות של ליל הסדר, יש את המסורת, יש כל דבר איך עושים ומה עושים. זה חוויה רגשית. מבחינת ילד, ליל הסדר זה נקרא חוויה רגשית שהילד עובר. והחוויה הרגשית הזאת היא ביסוד של האמונה, היא לא סתם. היא לא סתם עוד חוויה רגשית. יש גם חוויה רגשית של חג סוכות, יש חוויה רגשית של חנוכה, יש חוויה רגשית של פורים. אף אחד לא מגיע לנושא הזה של ליל הסדר. ליל הסדר זו חוויה שהיא ביסוד של האמונה. ולכן החוויה הזאת מבחינת חינוך ילדים, היא החוויה הכי חשובה בחיים שלנו, בחינוך של הילדים שלנו. החוויה הכי חשובה זה החוויה הזאת של ליל הסדר. מאוד מאוד חשוב שהליל הסדר יהיה זמן נעים לילד. לא להגיע עם ילד לעונשים או למריבות בליל הסדר. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אם אנחנו מגיעים הילדים למצב של עונשים או מריבות, זה לא טוב. זה מצב מסוכן. צריך מאוד להיזהר מזה. ילד לא רוצה לאכול משהו, כן רוצה לאכול משהו, לא לעשות מזה עסק. וגם לא להכריח ילד שאסור לו לדבר, הוא צריך כל הזמן לשתוק, ועכשיו זה פה ליל הסדר. לא לעשות מזה בית כנסת, לא לעשות מזה כאילו תנאים של לחץ של זה. כי הנושא של ליל הסדר, כמו שאמרתי, היות ויש לזה תפקיד של חוויה חינוכית מאוד מאוד עמוקה. זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו חינוכי בליל הסדר, יש כמה דברים ששייכים לחינוך ילדים שנוגע דווקא לליל הסדר. אז אמרתי, דבר ראשון זה המצווה של והגדת לבנך, שזה יסוד האמונה, זה אנחנו עושים בליל הסדר. דבר שני, זה חייב להיות חוויה רגשית נעימה. כשילד יעבור חוויה רגשית נעימה בליל הסדר. דבר שלישי, יש לנו עוד הזדמנות ללמד ילד את המושג שנקרא דקדוק הלכה. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חיים בבית ומקיימים הלכה. שומרים שבת, אוכלים בסוכה, לובשים ציצית, מברכים. אנחנו מקיימים הלכה כל הזמן בבית, יש מושג של הלכה. אבל בפסח יש לנו הזדמנות יותר חזק ללמד ילד את הנושא של דקדוק הלכה. זאת אומרת, כל דבר שעושים צריכים להסביר בזמן הסדר, צריכים להסביר לילדים את החלק של דקדוק הלכה. למשל, נטילת ידיים לכרפס, שזה דבר שטיבולו במשקה, ולכן צריכים לטול ידיים. אז להסביר לילדים את כל הנושא הזה, חשוב. חשוב להסביר לילדים מה זה ההלכה של טיבולו במשקה, מה זה המושג של דבר שמקבל טומאה, ומה זה המושג של נטילת ידיים לדבר שטיבולו ומשקה, להסביר להם את זה. מושג של שיעורים, מה זה כזית במצה, מה זה המושג של כזית, כמה זיתים צריכים לאכול בפסח, אם צריכים לאכול זית אחד, צריכים לאכול שני זיתים, כן? יש בזה מחלוקת, יש בזה מחלוקת בין הראשונים, האם בפסח צריכים לאכול רק כזית אחד, או שיש לנו כזית אחד של פסח וכזית אחד של המוציא לחם מן הארץ. זה גם סעודת יום טוב, הרי זה גם סעודת השנה, זה אפילו סעודת שבת, ואנחנו מברכים המוציא על המצה. אז האם גם כזית הזה וגם כזית הזה. להסביר לילדים את המושגים, להסביר לילדים מה זה המושג של כזית בכדי אכילת פרס. הרי כשאוכלים את הכזית של המצה צריכים לאכול כזית בכדי אכילת פרס. כל הדברים האלה הם לא רק ללמוד את ההלכה, אלא ללמד ילד מה זה המושג של דקדוק הלכה. המושג של דקדוק הלכה אומר שאת ההלכה צריכים לקיים בדקדוק, בחשבון, בתשומת לב. הלכה זה לא איזה טקס שאנחנו עוברים. זאת אומרת, זה לא טקס, זה לא משהו סתם. הלכה יש לה פרטים, הלכה יש לה פרטים, ואם חסר משהו מהפרטים, אז לא קיימתי את ההלכה. וילדים לא תמיד מודעים לזה שבעצם מה שבונה את ההלכה זה הדקדוק הלכה. מה בונה לנו את ההלכה? איך נבנית ההלכה? ההלכה נבנית על ידי, אני פעם התווכחתי עם מישהו שהתחיל להגיד לי שאם עושים בערך זה גם טוב. אז שאלתי אותו, תגיד אם אתה כותב כתובת אימייל למישהו ושכחת להוסיף נקודה אחת, אז יש סיכויים שהאימייל הזה יגיע? בחיים לא, לא יעזור לך כלום. אז כמו שאתה מבין שבאימייל אסור להחסיר נקודה אחת, ככה תבין שבשיעורים של ההלכה גם אסור להחסיר נקודה אחת. זה נקודה שאנשים לפעמים לא קולטים אותה נכון. הם לא מבינים שאין בערך. אין בערך. הלכה, יש בעולם טבע רוחני. כמו שיש טבע גשמי, שעכשיו אני אקח גפרור, אשים פה על השולחן, אני יכול לשרוף אותו. למה? כי הטבע הגשמי אומר שאש שורפת עץ. אז אני יכול. יש לי כוחות שאני יכול לעשות דברים, כי יש טבע גשמי. ככה יש בעולם טבע רוחני. וממילא, מה שמפעיל את הטבע הרוחני על הבן אדם, איך הטבע הרוחני עובד על הבן אדם? על ידי קיום הלכה. יש חזוניש מאוד מעניין. ממש חזוניש מעניין. יש הלכה שאסור לדיין, לרב, אסור לקחת שוחד. כתוב כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים. אדם, אפילו חכם, אפילו גאון, אם הוא לוקח שוחד, הוא לא יפסוק את הדין נכון. שואל החזוניש, למה אם בן אדם יש לו בהמה, יש לו פרה? הפרה הזאת שווה 1,000 שקל. הוא שוחט את הפרה, בודק את הריאות, ומוצא שיש שאלה על הריאות, והוא פוסק שבשאלה הזאת הריאות כשרות, והבהמה כשרה לאכילה. אם הוא היה פוסק שהבהמה טרפה, הוא היה מפסיד 1,000 שקל. ואם הוא פוסק שהבהמה כשרה, הוא עכשיו יכול למכור את הבהמה ולהרוויח 1,000 או 1,500 שקל. שואל החזוניש, למה זה לא שוחד כמו כל שוחד? אם בן אדם יודע שאם אני אגיד שהפרה טרפה, אני אפסיד 1,000-1,500 שקל, ואם אני אגיד שהיא כשרה, אני ארוויח את הכסף הזה, מה זה שונה משוחד? מה זה שונה? זה אותו דבר. גם בשוחד, אתה תגיד ככה, תרוויח, תגיד ככה, תפסיד, זה אותו דבר. שואל החזוניש, למה בן אדם, וכתוב עד אחד נאמן בייסורין, שהאדם יכול לשחוט פרה ולהיות העד על הפרה, להגיד שהיא כשרה, ולמכור אותה, ומותר לקנות ולקנות, ומותר לאכול. שואל החזוניש, למה זה לא שוחד? מה ההבדל? אומר החזוניש, יסוד. אומר החזוניש, שוחד גם לא היה משפיע על בן אדם אם התורה לא הייתה כותבת שזה אסור. אחרי שהתורה כתבה ששוחד אסור, נהיה טבע רוחני בעולם ששוחד משפיע על הבן אדם שהוא ירמה, שהוא לא יפסוק ישר. אבל על שחיטה התורה לא אמרה כזה דין, אז זה באמת לא קורה. זאת אומרת, זה הטבע הרוחני. הטבע הרוחני הוא שאחרי שהתורה כתבה שהשוחד אסור, אז הטבע הרוחני שהשוחד משפיע לרעה. אבל אם התורה לא הייתה כותבת, זה לא היה קורה. אז רואים שבהלכה זה לא סתם דברים. זה טבע רוחני. זה משהו קיים בעולם, טבע רוחני. ממילא כשאדם יש לו את המושג של דקדוק הלכה. דקדוק הלכה, הוא נותן לנו הבנה שעל ידי הדקדוק ההלכה מתקיימת כמו שצריך, ואם היא לא בדקדוק אז לא מתקיימת כמו שצריך, אז הפסדנו את התועלת של ההלכה. ההזדמנות ללמד ילדים שיש דבר כזה שנקרא דקדוק הלכה, שחשוב לשים לב לכל דבר בהלכה על הפרטים הקטנים, לראות שהכזית תהיה כזית. לא לקחת בערך. לא לקחת בערך. לקחת שבאמת אני בטוח שכשאני לוקח מצה, יש לי 30 גרם מצה ביד שאני הולך לאכול כזית. כן? זאת אומרת, שיהיה כזית. לדעת שהכזית הוא כזית. לדעת שכל דבר זה הלכה, ולהסביר לילדים איך ההלכה, ולמה ההלכה, ואיך בונים את הדקדוק ההלכה, ומה זה המושג של כזית בכדי אכילת פרס. גם זה ילדים צריכים להבין. ולמה צריך את זה? למה אי אפשר לאכול לאט לאט? למה צריך לאכול בבת אחת? למה כזית בכלל? כל המושגים האלה, אלה הם מושגים שהם הזדמנות, שיושבים בליל הסדר שולחן של, של, של המשפחה, זה הזדמנות מאוד מאוד חזקה ללמד את הילדים, להסביר להם מה זה המושג של דקדוק הלכה. איך בנוי העניין של דקדוק הלכה. כל זה נכנס בתוך החיוב של והגדת לבנך. כל זה נכנס בתוך החיוב הזה. עוד דבר שאנחנו רואים, מזה שכתוב כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, רואים פה יסוד, שהויגדת לבנך, המצווה הזאת, היא תתאים את ההסברה לאישיות ולאופי של הילד. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. נקודה מאוד מאוד חשובה, שאדם צריך לחשוב מה כוחות, עכשיו, יש לנו ילדים קטנים, יש לנו ילדים גדולים. ההסברה שאני נותן לילדים קטנים לא מתאימה לילדים גדולים. אני צריך לתת הסברה לחוד לילדים הקטנים, הסברה לחוד לילדים הגדולים. לקחת את זה בחשבון, לא לשבת רק לקרוא את המילים בהגדה וזהו. אנחנו צריכים להסביר לילדים לפי מה שהם. יש לי בן כזה ויש לי בן כזה ויש לי כל מיני סוגים של ילדים יש לי. ולכל סוג של ילדים אני צריך לתת את ההסברה איך הוא יבין את המושגים האלה ואיך הוא יבין את הכוחות האלה. וזה גם חלק מהחיובים של ליל הסדר. ההסברה של הדברים, הפירוט של הדברים, שהילד יבין כל דבר מה זה ולמה זה ומה התכוונו בזה ומה זה בא ללמד אותנו. כל המושגים, לתת לילד הבנה לפי הגיל שלו, לפי הרמה השכלית שלו, לפי הרמת היכולת שלו להבין. כל הדברים האלה הם בונים אצל ילד חוויה רוחנית שהיא נשארת איתו כל החיים. צריך לדעת שהחוויות של פסח, אני שמעתי מאנשים שהיו בשואה, שהם מסרו את הנפש יותר מכל דבר על פסח. אנשים סבלו רעב, אנשים סבלו והסתכלו סיכון של החיים, בכל מיני מצבים, כדי לקיים ולשמור את הדבר הזה שנקרא פסח. ולמה עד כדי כך אנשים התמסרו? בגלל שזה באמת בכל הבתים, בילדות, ילדים קיבלו בפסח מה שהם לא קיבלו בשום חג אחר מבחינת הנושא של חינוך ילדים. הנושא של חינוך ילדים בפסח הוא הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר. עוד דבר שנהוג בעם ישראל בפסח, נהוג בעם ישראל בפסח שאנחנו לא שומרים הלכה בפסח לפי שולחן ארוך. אנחנו לא מקיימים פסח לפי שולחן ארוך, ככה הנהוג, אלא אנחנו הכל מחמירים. הכל הולך עם, זה חג שמראש ההנהגה של החג היא הנהגה של חומרות. ולמשל, אנחנו מצפים את השולחנות, מצפים את השיש, מצפים את כל הדברים האלה. לפי ההלכה, אם השיש נקי, ואני שם עליו כלים לא חמים, כלים קרים, אין שום בעיה. לפי שולחן ארוך, אין שום בעיה. אם אני שם קר, קר לא בולע ולא מבליע, השיש קר, הכלי קר, אז בארונות ובשיישים ובכל המקומות, אין שום בעיה להשתמש ככה, בלי לשים שום דבר. אף אחד לא עושה את זה. אף אחד לא עושה את זה, תמיד כולם מצפים, ואף אחד לא מניח כלי על שולחן בפסח, אם אין משהו מחיצה על השולחן, אם אין עוד משהו ששמים, איזה מפה, איזה משהו, לא שמים שום דבר, לא על שולחן, לא על שיש, לא שום דבר. למרות כמו שאמרתי, אם זה קר, אין בזה שום שאלה. אין בזה שום שאלה לכל השיטות, לכל הדעות, זה לא בולע ולא מבליע, ואין בזה שום בעיה. אנחנו בפסח מחמירים. הכל מצופה, הכל לא שמים שום דבר, שום כלי, שום דבר. הרבה יותר מחמירים מה שכל השנה בהלכה. שוב פעם, זה חלק מהחינוך. זה לא סתם, זה לא רק שפסח זה חג שצריך להחמיר בהלכה, אלא באמת זה חלק מהנושא של חינוך. יש מנהגים בפסח שהם מראש חומרות על חומרות על חומרות. חלק גדול מהאשכנזים, מהחלק המבטים, מה שנקרא, חסידיים, לא אוכלים שרויה. לא לאכול שרויה זה חומרה מאוד גדולה. זה חומרה מאוד גדולה. ודאי שהיום אין לזה כל כך סיבה. כי גם היום המבנה, איך שיוצא המצות, זה שונה מה שהיה פעם. היום זה הרבה פחות, יש מקום לחומרה הזאת. אבל איזה מנהג, לא שוברים אותו. לא אוכלים אצלנו קטניות. בפסח למה לא אוכלים אצלנו קטניות בפסח? בגלל שבזמנו, כשהיה רעב ולא היה לחם, אז היו עושים לחם מקמח של קטניות, או שבקטניות לפעמים היה מעורבב חמץ. היום בתי אריזה הם כל דבר לחוד, אף פעם לא משתמשים באותו שק כמו פעם, אותו שק של החיטה, שהשתמשו גם לקטניות. אין היום דברים כאלה, היום הכל השתנה. אנחנו לא מבטלים את החומרות האלה. אנחנו לא מבטלים את החומרות האלה, למה? כי זה חלק מהחינוך של החג. יש, החג הזה הוא חג שמאוד מאוד חזק בעיקרון של והגדת לבנך. זאת אומרת של חינוך ילדים. וחלק מהחינוך בבית הוא שפסח זה חג שאנחנו מחפשים כמה שיותר חומרות. כל החומרות שאנחנו נוהגים בפסח יסודם בהשקפה הזאת של והגדת לבנך. ולכן לא צריך להסתכל בכלל דברים שמותר לפי שולחן ערוך ונוהגים בכל הבתים להחמיר בהם, צריכים להמשיך את החומרות האלה, את כל החומרות האלה שנוהגים בפסח, שלא מניחים שום כלי בשום מקום, רק אם יש משהו תחתיו, שלא משתמשים בכל מיני דברים, מה שכל השנה משתמשים, בפסח לא משתמשים. כל היסודות האלה של החומרות, הם לא סתם חומרה שאני מחמיר, אלא כמו שאמרתי, זה חלק מהחינוך, חלק מהמשנה החינוכית שיש לנו בפסח. כל החינוך הזה של דקדוק הלכה וחומרות בהלכה, זה חלק מהדברים של פסח. וכל מיני קהילות נהגו שאת זה לא אוכלים ואת זה כן אוכלים. יש כל מיני מנהגים. והמנהגים האלה, למרות שאין להם בסיס בהלכה, ממש אין להם שום בסיס בהלכה לכל המנהגים האלה, כדאי מאוד לשמור אותם. כדאי מאוד לשמור אותם, בגלל העניין של החינוך, של היסוד של והגדת לבנך, שאנחנו צריכים לחנך ילדים על כמה צריכים להחמיר. אני מכיר בתים שלא מבשלים בפסח שום דבר. מה הפירוש לא מבשלים בפסח שום דבר? מבשלים את כל האוכל לפני פסח. למה? כי כתוב שבפסח אין ביטולים. זאת אומרת, אם חס וחלילה נפל בתוך אוכל איזה מיליגרם אחד של חמץ, אז כתוב שחמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל, אין ביטולים בפסח. לעומת זה, אם עשיתי את האוכל בערב פסח, אז יש ביטול. למשל, היום אנחנו אופים מצות. באפיית מצות, מי שראה, יכול פה שם לקרוא איזה פנצ'ר קטן שיעוף איזה פירור אחד של, 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 של משהו, וכן, יכול לקרוא. זה לא הרמטי. אפיית מצות היא לא הרמטית, עד כדי שאני רואה בכל החבורס, הכי צדיקות, זה לא הרמטי הנושא של אפיית מצות. יכול לקרוא פה שם איזה פנצ'ר קטן. רק לא אכפת לנו כל כך, בגלל שאנחנו אופים את המצות בערב פסח, לא בפסח, ובערב פסח יש ביטולים. יש ביטול של אחד ב-60, יש ביטול ברוב, יש כל ההלכות. ממילא, אם בערב פסח קרה איזה פנצ'ר קטן באפיית מצות, אפשר לסמוך על הביטולים, וזה לא נורא. אבל אם היינו צריכים לאפות את המצות בפסח עצמו, זה לא היה פשוט. זה לא היה פשוט בכלל, זה היה מאוד מאוד מסובך להגיע לאפיית מצות כשרות לגמרי, אם היו צריכים לפות אותם בפסח עצמם. אז יש כאלה שגם לא מבשלים בכלל, לא מבשלים בפסח. איך
לא עגבניות? אתה יודע
שאי
אפשר לקלף?
א', עגבניות אפשר לקלף. למה אי אפשר לקלף? מה? אני מכיר אנשים שמקלפים את העגבניות. מה שלא אוכלים עגבניות זה יותר חלק מאירופה, חלק מהאנשים באירופה בחורף לא היה עגבניות בכלל. אז הם התרגלו שבפסח אין עגבניות, ולכן הם לא אכלו עגבניות. אני לא חושב. יש כאלה שלא אוכלים פירות וירקות לא מקולפים, זה כן. שאין להם קליפה. זאת אומרת, דבר שאין לו קליפה, יש כאלה שלא אוכלים אותו בגלל ש... עוד פעם, זה חומרה שחוששים, אולי זה נגע בערך חמץ. אולי עכשיו, באמת, גם אם זה נגע בחמץ, לא אכפת לי. למה לא אכפת לי? כי עגבנייה יקרה, והחמץ הוא קר, אז גם אם קרה בשוק שפועל, נגיד, אכל ללחם ואף לא פירור על, על הארגז של העגבניות, אם אני רוחץ את העגבנייה, אז לא אכפת לי, בגלל ש, בגלל שקר, קר בקר, שנוגע אחד בשני, לא בולע ולא מבליע. אבל אנחנו מחמירים עם כל הדברים האלה, אנחנו מחמירים עם כל הדברים האלה, כי אני אומר, היסוד של פסח זה יסוד של חומרות. ופסח זה חג שמחמירים יותר מכל חג אחר במשך השנה, והחומרות האלה זה חלק מהמסר, מהחינוך ילדים של והגדת לבנך. יש פה עיקר, צריכים לזכור, שחוץ מהמצוות שלנו, לא לאכול חמץ ולאכול מצה ומרור וכל ההלכות של ליל הסדר, החלק הכי חשוב בפסח זה והגדת לבנך. זה החיוב שלנו לחנך את הילדים לאמונה, לחנך את הילדים לדקדוק הלכה. זה החלק הכי חשוב שאנחנו לפעמים שוכחים אותו לגבי פסח. עכשיו יש סיפור של אפיקומן. הסיפור של אפיקומן, אז זה כתוב, כתוב בספרים שהסיבה שעשו את המנהג הזה זה כדי שלא ישנו התינוקות, כדי שהילדים יישארו ערים. עוד פעם, חלק מהמצווה של והגדת לבנך, אני צריך שהילדים יישארו ערים. זה כן דבר חשוב, לשמר את הסיפור של האפיקומן בבית, שילדים יהיה להם את החוויה הזאת. לפעמים הילדים קצת מגזימים, תקנה לי מצלמה, תקנה לי נגן, תקנה, לא יודע מה, מה הם כבר, אופניים חשמליות כבר היום במודה של ה... של תקנה לי. לפעמים ילדים מגזימים מגיעים איתנו לסכומים לא סבירים. אני לא אומר שצריך לתת לילד כל מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, אבל כן צריכים להגיע איתם לאיזה הסכם, לאיזה פשרה, בגלל שהנושא של אפיקומן הוא חוויה. הוא חוויה רגשית שקשורה לליל הסדר. ולא כדאי, מאוד לא כדאי שהילד לא יהיה לו את ה... חוויה הזאת בצורה טובה. לא טוב שהילד יצא מאוכזב. לא טוב שהילד יצא מאוכזב, שרימו אותי כאילו עם הנושא של ה... של ה... של האפיקומן. עכשיו, עוד דבר אני רוצה להגיד, האפיקומן יכול רק ילד אחד לגנוב. ויש לנו בבית עוד כמה ילדים שהם לא גנבו את האפיקומן. צריך בסוף לתת לכולם משהו. זאת אומרת, זה לא חכם, זה לא חכם, כי בדרך כלל יש ילד אחד שהוא מאוד חברמן, והוא יודע, הוא יודע להסתדר איך לגנוב את האפיקומן, והשאר הם פחות, לא טוב הקנאה הזאת, הקנאה בין ילדים, היא לא כל כך בריאה. היא לא כל כך בריאה. זה יכול להוליד הרבה, הרבה בעיות והרבה, הרבה, זה יותר גרוע, גם כשאני קונה ליום הולדת של ילד אחד מתנה, הילד השני אין לו יום הולדת, גם יש קנאה. אבל לפחות הוא יודע שעוד חודשיים גם לי יהיה יום הולדת. אז כאילו, בסדר. נכון שעכשיו אחי, אח שלך קיבל ואתה לא, אבל עוד חודשיים, שלושה, גם לך יום הולדת, גם אתה תקבל. פה אין, אין עוד חודשיים יהיה לי גם אפיקומן. זאת אומרת, זהו. אפיקומן זה פעם בשנה, וזה מעורר הרבה קנאה את ילדים, והרבה, הרבה בעיות, והרבה קשיים. וצריכים לדעת, היום הרחוב, הרחוב הגוי והרחוב החילוני הוא מלא ריגושים. ילדים כל הזמן עוברים חוויות של ריגושים, כל מיני ריגושים. הם ממציאים היום כל מיני ריגושים ומעבירים ילדים כל מיני ריגושים. ריגושים זה דבר מאוד שלילי. ריגושים זה דבר ממכר, וזה נותן לילד סיפוקים מלאכותיים לא נכונים, ואז הילד לא מתחבר לשום דבר טוב. הוא מתחבר רק לריגושים והוא נהיה כלי ריק. ריגושים זה דבר מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד לא פשוט. והגישה של התורה, שאנחנו צריכים לחבר את הריגושים לתוכן רוחני. זאת אומרת, לא יכול להיות ריגושים לשם ריגושים. כשאני לוקח ילד ללונה פארק, אני עושה לו ריגושים. איזה תוכן רוחני חינוכי נתתי לילד בלונה פארק? שום דבר. היה לו נחמד. הוא עלה ברכבת הרים, הוא עלה בזה, נסע בזה, עשה את זה. נחמד, יופי, הוא היה לו ריגוש. אבל מבחינה רוחנית, מבחינה חינוכית, לא נתתי לו בזה כלום. לא נתתי לו בזה שום דבר. וצריך לדעת, שאם עושים את זה פעם בשנה, בחופש, לוקחים ילד, לא נורא, זה בסדר. גם, זה לא עבירה, זה לא דבר שלילי. יש לזה גם מעלות מסוימות. אבל היום הרחוב בנוי, הרחוב החילוני בנוי כל הזמן על ריגושים. התוכניות טלוויזיה בנויות, רוב התוכניות היום זה תוכניות של ריגושים. ילדים חיים היום המון המון ריגושים, וזה כאילו נהפך לסיפוק, לתוכן של חיים. זאת אומרת, התוכן של החיים היום ברחוב של הגויים וברחוב החילוני הוא תוכן של ריגושים. עכשיו, הריגושים זה באמת צורך, זה באמת צורך, ולנו חשוב שהריגושים יהיו עם תוכן רוחני. זאת אומרת, לתת לריגושים את התוכן הרוחני, לא לתת לילד שהוא יעבור את החיים שלו עם ריגושים מהכיוון הלא רוחני, מהכיוון של ריגושים לשם ריגושים. כי הריגושים סתם ככה, אם זה קורה הרבה, זה ממכר, וזה הופך להיות מהנאה לצורך ותוכן של חיים. זאת אומרת, היום הנוער הגוי והנוער החילוני, כל התוכן של החיים שלו זה תוכן של ריגושים. אין להם משהו אחר. עוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד ריגוש. לא מזמן הייתי בחתונה. לא חרדים, אבל דתיים. אנשים לא חרדים. אז הקרינו על הקירות, ככה הקרינו עם כל מיני מסכים על הקירות, הקרינו משהו מהטלוויזיה, איזה תוכנית, לא הצלחתי להביא בדיוק מה זה, אבל היה שזה תוכנית בטלוויזיה שהיא ככה עם כל מיני ריגושים, אז עשו כאילו הצגה עם המשפחה של החתן והכלה והזה, בתור המשהו הזה של ה... פתאום הריגושים האלה נהפכים, זה כל התוכן של החיים, זה כל ה... וזה לא פשוט, זה לא פשוט. אני פוגש אחר כך נוער, שהוא לא מתחבר להלכה ולדרך של ההלכה ולקיום מצוות, כי הוא יצר תוכן אחר, הוא יצר תוכן של ריגושים. ברגע שנוער יוצר תוכן של ריגושים, אפילו לשמוע מוזיקה, שזה דבר חיובי, לשמוע מוזיקה זה לא דבר שלילי, אבל ברגע שיש התמכרות כזאת לריגושים של המוזיקה, ברגע שהולכים להופעות, ברגע שיש כל זה שזה נהפך למין מערכת כזאת של ריגושים, אנחנו מסכנים את החינוך של הילדים. הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד מסוכנים. היום בבוקר יצאה אצלי אישה שהיא לפני שבוע התחתנה. והיא הייתה נחשבת בחורה מהצדיקות בירושלים, לדה בסניף, והייתה נחשבת מהבחורות הטובות ביותר בסניף. וביום האחרון של שבע ברכות היא אומרת לבעלה, אני לא יכולה את החיים האלה, אני לא יכולה את כל הסור, הכל סוגרים אותך, הכל הדת אוסרת עליך, איזה חיים זה? מסכן, הוא אמרת פתאום ככה, מה, שבוע אחרי החתונה, פתאום אשתו יורה לו כאלה פגזים? הוא לא יודע איפה הוא נפל. הוא לא יודע איפה הוא נפל. ישבתי עם האישה הזאת, הם שלוש שעות, היום הבוקר. מתברר שהיא כל החיים שלה חיה עם כל מיני ריגושים. והיא באמת איבדה את התוכן הרוחני. זה לא פשוט הדברים האלה. זה לא פשוט בכלל. והנה אנחנו קיבלנו כלי של אפיקומן ושל שירים של פסח ושל חד גדיה, שכל הדברים האלה, שזה לעשות ריגושים בצורה חיובית, בצורה חינוכית, שיש השקפה ויש אמונה ויש מצוות מאחורי כל החוויות הרגשיות האלה. זאת אומרת, אני לוקח את הפסח כלילה של חוויה רגשית, כלילה של חוויה חינוכית, כלילה של... ואני מכניס לתוך זה את כל הריגושים. אז הילד מקבל את מה שהוא צריך לקבל, אבל בצורה חיובית. יש בספר החינוך, ספר החינוך מביא על המצווה של ושמחת בחגיך. אומר ספר החינוך משורשי המצווה, ספר החינוך כל מצווה מסביר משורשי המצווה. אומר ספר החינוך בשורשי המצווה של ושמחת בחגיך, הוא אומר, לאדם יש צורך, כמו שהוא צריך לאכול, כמו שהוא צריך לישון, יש לו צורך להתפרק עם איזה שמחה. יש לו צורך להתפרק עם שמחה. והתורה רצתה שהצורך הזה יהיה בצורה נכונה, אז היא נתנה מצווה של משמחת וחגיך. שמה תפרק את הצורך שלך הזה, של, ה, של, ה, של ההתפרקות הזאת. ככה מביא ספר החינוך, שזה משורש המצווה של ושמחת בחגיך. זאת אומרת שזה לא רק תשמח בחג, לא רק תשמח במצווה של החג, אלא גם תקבל את הריגושים בדרך של מצווה ולא בדרך אחרת. והכי הרבה יש לנו את הנושא הזה בליל הסדר. זאת אומרת, אנחנו צריכים מראש לגשת לליל הסדר עם מחשבה שזה לילה חשוב בהיסטוריה של חינוך ילדים. זאת אומרת, כמה שילד עובר את הליל הסדר כחוויה יותר חשובה, יותר טובה, ככה זה נשאר אצלו מקובע לכל החיים. הדברים האלה נשארים מקובעים לכל החיים. עד היום כשאני יושב בליל הסדר עם הנכדים שלי, אני עוד צף לי בזיכרון את הליל הסדר עם הסבא שלי. זאת אומרת, יש לי בזיכרון כל הזמן איך היה הליל הסדר עם הסבא שלי, והיום אני הסבא ואני יושב עם הנכדים, אבל בעצם אני עוד מרגיש את הסבא שלי כאילו הוא יושב איתנו בשולחן, אני חי את זה, כי זה הילדות שלי. הילדות שלי הייתה שיושבים בליל הסדר עם הסבא, וזה נשאר את הבן אדם כל החיים, גם כשהוא בעצמו נהיה סבא. זה צריך לדעת. אנחנו לא סתם, זה לא סתם משהו פשוט, הנושא של ליל הסדר, מבחינת חינוך ילדים. אנחנו בונים פה משהו שהוא אמור להישאר כל החיים. הוא אמור להישאר כל החיים, וזה זה, זה, זה תוכן כזה שהוא תופס את הבן אדם ומאוד מאוד מייצב אותו מבחינת החיבור הרוחני שלו, גם להלכה, גם לדקדוק הלכה, גם לאמונה בשם, גם לאמונה של שיסודות של הבריאה, של תורה מן השמיים, של הכל 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 בנוי על החג הזה של הפסח ועל הלילה הזה של ליל הסדר. לכן כדאי לפני הסדר לשבת, ללמוד קצת את ההגדה, ללמוד קצת את המדרשים, ללמוד קצת את כל מה שיש. לא לחכות לרגע האחרון, שמסתכלים בהגדה תוך כדי הקריאה ואומרים איזה וורד שכתוב שם למטה. לא. זה דבר שמחייב הכנה, זה דבר צריך לשבת עליו, כי צריך לדעת, יש לנו אחריות, אנחנו עכשיו מורים בכיתה. זאת אומרת, כל אחד שבא לשבת עם הילדים שלו לסדר, הוא צריך לדעת שהוא עכשיו מורה בבית ספר, אתה עכשיו יש לך מורה, אתה יש לך ילדים, אתה אחראי על החינוך של הילדים שלך עכשיו. וכמו שמורה שנכנס להגיד שיעור, הוא צריך להכין את השיעור, מורה שלא מכין את השיעור, זה לא שיעור טוב, זה לא כמו שצריך, הוא לא עושה את מלאכתו נאמנה. ככה גם בנושא הזה של ליל הסדר, זה שיעור, אנחנו צריכים להכין אותו בצורה יסודית, בצורה אמיתית, להכין את זה, לשאול את הילדים שאלות, להחיות אותם, להסביר להם. והגעת לבינך שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה באמת בצורה שהילד ירגיש שהוא קיבל מאיתנו דברים חדשים כל שנה, שהוא קיבל מאיתנו הבנה חדשה כל שנה. לא להגיד כל שנה אותו דבר. כל שנה למצוא הבנות חדשות, הסברים חדשים, פשטים חדשים. כל שנה לחדש משהו, דברים שלא אמרנו שנה שעברה. אלה הם חוויות שבונות את החינוך של הילדים. יש לזה חשיבות עצומה. יש לזה חשיבות, גם החוויות החינוכיות, הלימודיות, גם החוויות הרגשיות, השירים, הזמירות, המנגינות, כמו שאמרתי, האפיקומן, כל הדברים האלה ביחד, זה מאוד מאוד חשוב כיסוד בבניין של חינוך ילדים. תודה רבה, פסח כשר ושמח לכולם.